פעם קודמת עסקנו בביקורת של יום על טיעון העד שמאומצת ב, כן, בדור האחרון בצורה מאוד נלהבת, הייתי אומר, והטענה היא בעצם יום כן העמיד אלטרנטיבות זו מול זו. אלטרנטיבה אחת זה שנגיד ניישם את זה על מעמד הר סיני, אבל אני מדבר על כל דיווח על נס, שהמעמד היה והדיווח הוא אמין והכל בסדר. אפשרות שנייה, שהמעמד לא היה והדיווח הוא איזשהו מיתוס שנוצר לאורך הדורות. והוא אומר שבאופן עקרוני, כשאנחנו רוצים לקבל החלטה, אנחנו צריכים תמיד להשוות את שתי האלטרנטיבות זו מול זו, כן? כמו שרלוק הולמס. אם אתה שולל את הבית אפשרי, אז מה שנשאר, גם אם הוא לא סביר, זה כנראה האופציה הנכונה. כי האופציה השנייה היא עוד פחות סבירה. אז לכן בהקשר הזה, נכון, אפשר לטעון אולי שהמצאה והטמעה של מיתוס כזה בתוך הציבור רחב, להשאיר אותו לאורך זמן, אלפי שנים וכולי, זה סנריו לא סביר. אבל האלטרנטיבה היא שקרה פה נס שהוא נגד חוקי הטבע, שזה בלתי אפשרי, או כן, בלתי סביר בעליל. ולכן כשמשווים את שתי האופציות האלה, אז למרות שהאופציה הראשונה היא בלתי סבירה, היא יותר, היא פחות בלתי סבירה מהאופציה השנייה. ולכן צריך לקבל אותה. ואמרתי על זה בקצרה, שני דברים. דבר ראשון, זאת אומרת, הקדמתי ואמרתי שכן, יום אומר, יום מסיים את המשפטים שלו בזה ששוו בנפשכם שמגיע אליכם טיעון כזה על, על, על אירועים שחורגים מחוקי הטבע. האם באמת הייתם מקבלים את זה? הרי לא ראיתם מימיכם אירוע שחורג מחוקי הטבע, אז למה שתקבלו את הדיווח הזה? פה אמרתי שנדירות של אירוע לא אומרת שהוא לא סביר, או שאני לא אקבל דיווח על התרחשותו. כן? ליקויים, חמה, לבנה וכולי, הם אירועים נדירים. אבל זה אירוע טבעי, ואנחנו מקבלים בהחלט דיווחים על כך שאירועים כאלה קרו. זה שאירוע הוא נדיר, זה לא אומר שהוא חריג, זאת אומרת שהוא לא סביר. שני דברים שונים. גם התגלות של הקדוש ברוך הוא, יכול להיות שהיא נדירה, הייתה פעם אחת, לפחות בפומבי, כן, בפני ציבור שלם, אבל זה שהיא נדירה, זה לא אומר שהיא בלתי סבירה. איך צריכים להחליט לגביה, האם היא סבירה או לא? זה באמת עמדה אפריורית. ואמרתי, אני כל הזמן חוזר לנקודה הזאת, שאם אני יוצא מנקודת מוצא, שיש לי טיעונים פילוסופיים טובים לקיומו של אלוקים, אז אין לי שום מניעה עקרונית או שום התנגדות עקרונית לדיווח על זה שהוא גם התגלה ואמר כל מיני דברים. מי שכמובן לא מקבל את הטיעונים הפילוסופיים האלה, מתייחס ביתר סקפטיות לדיווחים מהסוג הזה, ואז יכול להיות שהוא יגיד, תראו, זה בלתי אפשרי, אני לא אקבל את זה. לכן הרבה פעמים נקודת המוצא קובעת את המסקנה הסופית שלנו. גם ההתייחסות לטיעונים נקבעת מתוך נקודות המוצא השונות, וכיוון שעברנו את כל הראיות לקיומו של אלוקים, אז גם אם הדיווח על ההתגלות הוא נדיר, זאת אומרת זה קרה פעם אחת וכולי, בסדר, אבל אלוקים קיים, אז אומרים לי פעם אחת שהוא התגלה, אז הוא פעם אחת התגלה, כי הוא החליט להתגלות פעם אחת. אבל מנקודת המוצא שאני מגיע למסקנה שהוא היה בלי קשר להתגלות, אין לי בעיה עקרונית עם דיווחים על התגלות. מי שלא מקבל את הטיעונים הפילוסופיים, אז הוא יכול לומר, תראה, האירוע על ההתגלות לחלוטין לא סביר בעיניי. איפה, אז מה הטיעונים האלה, מה שווים הטיעונים האלה? זאת אומרת, אז בעצם זה אומר שכל אחד נשאר בעמדת המוצא שלו. זאת אומרת, אם הנחת שיש אלוקים, אתה נשאר עם המסקנה שיש. אם הנחת שאין, אתה נשאר עם המסקנה שאין. בשביל מה טובים הטיעונים האלה? כן, זה כמו ההוכחות מהשואה. יש כאלה שאומרים שהשואה מוכיחה שהציונות זאת עבירה חמורה, וקיבלנו עונש על זה שעלינו לארץ והקמנו פה, כן, התנועה הציונית הביאה לשואה. וכמובן, האנשים שדוגלים בציונות אומרים שלהפך, השואה היא עונש על ההתנגדות לציונות, על אלה שלא שיתפו פעולה עם המהלך הזה. כך שהשואה מוכיחה לכל אחד את מה שהוא חשב קודם. וזה נכון בדרך כלל, אני חושב, לרוב טיעונים שמוכיחים דברים מההיסטוריה. אז לכאורה גם בהקשר שלנו, כל הטיעון הזה, טיעון העד, או הביקורת על טיעון העד, בעצם זה חסר משמעות. כל השאלה זה מה חשבת מראש. פה אני רוצה קצת לסייג את זה. זה לא מדויק. יש ערך לטיעון כזה, בגלל שמה שהטיעון הזה בעצם מראה או משלים, שאחרי שאנחנו עברנו טיעונים לטובת קיומו של אלוקים במובן הפילוסופי, עכשיו מגיע אלינו איזשהו דיווח שהוא גם התגלה. עכשיו אני אתייחס לדיווח כזה בכבוד אם אני מניח שיש אלוקים, ואני אדחה אותו אם אני מניח שאין אלוקים. אבל על הצד שיש אלוקים, אז הדיווח הזה זה לא נכון שהוא לא מוסיף לי כלום. על הצד שיש אלוקים עדיין לא הייתי יודע שהוא התגלה, ולא הייתי יודע שאני צריך לקיים מצוות. זאת אומרת, צריך את הדיווח הזה, את ההתגלות ואת הדיווח עליה, כדי שמי שמאמין יאמץ גם את המימד הדתי, מהדאיזם לעבור לתאיזם. כך שיש חשיבות להתגלות. אלה שמתנגדים להתגלות, הם אכן בסופו של דבר הטיעונים שלהם רק משאירים את מה שהם חשבו מראש. אבל אלה שמצדדים באמונה באלוקים ואחר כך בהתגלות, ההתגלות מוסיפה להם עוד נדבך על המסקנה שהייתה להם במישור הפילוסופי. אחרי שיש אלוקים פילוסופי, עכשיו זה מתורגם להתגלות ולציוויים דתיים, הלכתיים, דתיים וכו'. אז לכן זה לא נכון שהטיעון הזה הוא טיעון חסר משמעות. בקיצור, אם אני מאמין באלוקים במובן הפילוסופי, אז פה יש טיעון שגם אומר לי, מן הראוי להפוך גם להיות דתי, לא רק מאמין פילוסופי. מי שלא מאמין באלוקים פילוסופי, כמובן לא יתייחס לטיעון הזה, ולא יראה בו שום חשיבות. כך שהעובדה שהמסקנה שלנו לגבי הטיעון הזה תלויה בהנחות היסוד, לא אומרת שהטיעון הזה הוא חסר משמעות או חסר חשיבות. זה לא נכון. הטיעון הזה נכון שהוא יהיה לו חשיבות רק אם אני מניח ברקע איזושהי הנחה מסוימת. אם אני לא מניח אותה, אז לא. אבל אם אני מניח את ההנחה הזאת, אז הטיעון הזה מוסיף. ולכן יש לו משמעות. עכשיו, דיברתי, כשאמרתי, בעצם הטענות שלי כלפי הביקורת של יום היו כפולות. הייתה טענה כפולה. טענה אחת שזה מדבר על, זה בני דודים, שתי הטענות האלה, כן? בנות דוד. טענה אחת שזה מדבר על שמרנות מחשבתית. מה שחשבתי עד עכשיו, זה כנראה מה שנכון, אין סיבה לקבל עדויות שקרה משהו שלא מתאים למה שאני חושב עכשיו. ואז אמרתי שלפי זה שום ממצא מדעי חריג, שום תופעה חדשה בעצם אני לא אקבל דיווח על ההתרחשות שלה, בגלל שהיא לא מתאימה למה שאני חשבתי עד עכשיו, ואז זה בעצם מרשם לשמרנות מחשבתית. זאת אומרת, אי אפשר יהיה לספר לי על שום דבר שסותר את מה שאני חושב עכשיו. מה שלצערי קורה אצל הרבה אנשים, זאת אומרת, אנחנו מתבצרים בעמדות שקיימות אצלנו עכשיו ולא נוטים לשנות אותן. אבל זה לא אמור להיות כך. אנחנו צריכים לבדוק את איכותו של הדיווח או של הטיעון, ולהיות מוכנים לשנות את העמדות שלנו. הטיעון השני היה שמדובר בעצם בהנחת המבוקש, כמו שאמרתי קודם. כי מי שמניח שאין אלוקים, אז כמובן גם מניח שטיעון כזה לא יכול, שהתגלות כזאת לא יכולה להיות, ויותר מזה, כאשר מגיע דיווח על התגלות כזאת, הרי הוא דוחה אותו, או נס או התגלות, לא משנה, כל אירוע חריג, אז הוא דוחה אותו, בגלל שהוא אומר, לא סביר שדבר כזה קרה, יותר סביר שמדובר במיתוס שנוצר לאורך ההיסטוריה. אלא שאם זה כך, אז יכול להיות שההיסטוריה מלאה באירועים חריגים שחורגים מחוקי הטבע, אלא שאני לעולם לא אקבל דיווח על התרחשות של אחד מהם, כי אני מניח אפריורית שזה לא ייתכן. וממילא, לא שמעתי אף פעם דיווח על אירוע שחורג מחוקי הטבע, אז לכן ברור שזה לא ייתכן, וממילא אני ממשיך לא לקבל דיווחים מהסוג הזה, שזאת הנחת המבוקש. אני בעצם מתבצר בתוך עמדה שמניחה את המבוקש. אני בעצם אומר, אירוע על-טבעי לא יכול להיות, ממילא כל דיווח שמגיע עליו אני לא מקבל, אבל אם לא קיבלתי שום דיווח על אירוע על-טבעי, אז אירועים על-טבעיים לא יכולים להיות. עובדה, אף פעם לא שמענו על אירוע כזה. ממילא זה לא יכול להיות, ושוב פעם אני לא אקבל דיווח על זה, והכל מצוין. שאת כל העסק הזה, אתה מעלה בתור טיעון מדעי כנגד החשיבה המיתית, הדתית, הפרימיטיבית, כן? שהטיעון מדעי, הדרישה הכי בסיסית לגביו, גם אם היא לא מלאה, אבל היא הדרישה הכי בסיסית, זה שהוא יהיה ניתן להפרחה. אבל הטיעון שלך לא ניתן להפרחה. כיוון שגם אם יגיעו דיווחים באלפיהם על אירועים שחורגים מחוקי הטבע, אתה לא תקבל אותם. אתה לא תקבל אותם כי זה לא יכול להיות. אז אלפי אנשים המציאו, זה עדיין יותר טוב מאשר משהו שפשוט לא ייתכן. ולכן התיאוריה האתאיסטית במקרה הזה, או האתאיסטית, לא הדאיסטית, תיאוריה האתאיסטית הזאת היא תיאוריה שלא ניתנת להפרחה. מניחה את המבוקש ולכן לא ניתנת להפרחה, ואין... אי אפשר להתמודד עם תיאוריה מהסוג הזה, כן? מי ש... זה כל פעם, אתה מזכיר לי סיפור, אני אספר לכם סיפור. היה פעם אותו בחור, חבר שלי, שסיפרתי לכם על ה... שהוא נתן איזה פרובונו שם במידווסט האמריקאי, כן? סיפרתי את הסיפור הזה פעם קודמת. אז אותו חבר צלצל אליי לפני הרבה שנים כבר, כשעוד הייתי בבר אילן או מכון ויצמן, לא זוכר כבר לפני... לפחות 30 שנה, יותר אפילו. צלצל אליי, אומר לי, תשמע, יש מישהו שאני מכיר שהקים, שיסד כתב עת, או עיתון סטודנטים כזה. הוא נקרא בשם היומרני אינטלקט, לא פחות. בכל אופן, אז יצא באוניברסיטת תל אביב וחולק לסטודנטים וכולי, הוא אומר, תשמע, הם כתבו מאמר שעושה השוואה בין בחורי ישיבה לבין סטודנטים. בחורי ישיבה הם פרזיטים וסטודנטים עובדים קשה וכולי וכולי ומשלמים להם המון כסף לבחורי ישיבה וכולי. אז והוא ראינו שם איזה שני יושבי ברזלים באיזה ישיבה ירושלמית והראו איזה בטלנים בחורי הישיבה. אז החבר שלי שהוא כזכור חילוני לחלוטין אמר לבחור הזה מהעיתון הסטודנטים, תשמע, אתה רוצה להיות ישר, יש לי חבר דתי, תבקש ממנו חוות דעת, תשמע מה הוא אומר על הטיעונים שלך. אני, הוא התכוון אליי. טוב, הבחור גילה יושר אינטלקטואלי ראוי לציון, הוא פונה אליי, אומר לי, בוא, אני אשלח לך את הכתבה, ונפרסם את התגובה שלך, על יד הכתבה. טוב, קראתי את הכתבה, שאלתי אותו פחות או יותר באיזה היקף אני יכול לכתוב, כמה מילים, כאן נהוג בעיתונים, וכתבתי לו תגובה שלא השאירה אבן על אבן מהכתבה הדמגוגית הזאת. טוב, ושכחתי מכל הסיפור. אחרי איזה, לא יודע, כמה וכמה חודשים, הגיע אליי מישהו, אומר, שמע, ראיתי איזה כמה משפטים שלך באיזשהו עיתון סטודנטים, לא הבנתי מה אמרת שם בכלל, מה פשר העניין, מה התכוונת לומר? בהתחלה לא הבנתי על מה הוא מדבר, עד שהבנתי שמדובר על הסיפור ההוא, אז אמרתי לו, יש לך את העיתון, תן לי רגע את העיתון לקרוא, מתברר ש... מהתגובה שלי הוא השאיר איזה שלושה משפטים שלא היה שום קשר ביניהם, הדביק אותם אחד לשני, וזאת הייתה התגובה. טוב, אז אני מאוד כעסתי, אז שאלתי את החבר שלי, אמרתי לו, תשמע, דבר עם הבחורה, הוא שאל אותו, מה פשר העניין, איזה מין התנהלות זאת? אז טוב, הוא אומר לי, אני אבדוק. אז הוא מדבר עם הבחור ההוא, אז הוא אומר לו, תשמע, זה היה לא כוחות, זה היה לא פייר. זאת אומרת, הכתב שלי הוא סטודנט, בחור צעיר, כתב איזושהי כתבה, נכון? לא העיפרון המחודד ביותר בקלמר, אבל כתב איזושהי כתבה על העניין הזה, עכשיו מגיע הבחור ההוא, שהוא יותר מבוגר ממנו, והוא פשוט מרסק אותו לרסיסים. זה היה לו כוחות. אז כיוון שכך, אז החלטתי בכל זאת להשאיר את זה בצורה יותר שוויונית. עכשיו, זה הרי הזוי. זאת אומרת, מה זאת אומרת לא כוחות? לא כוחות, אז תתן את הדברים האלה למישהו ש... מסכים לדעה המנוגדת, אבל שיהיה כן כוחות. אבל אתה לא יכול לקחת טיעונים מטופשים, שמישהו עושה מהם קציצות, ולהגיד, טוב, ההוא שעשה מהם קציצות, הוא הרבה יותר ברמה מההוא שכתב את הטיעונים האלה, אז אני לא אביא את הטיעונים המתנגדים. ואת הטיעונים הטובים יותר, אותם אני לא אביא. אני אשאיר את הטיעונים הגרועים, כי אחרת זה לא שוויוני. זה באמת גישה מוזרה, שזה בעצם, כן, זה האופן שבו אנשים... ולא רק אגב באגף, הוא בכל האגפים, ניזונים ממידע שמסונן לפי העמדות הפריוריות שלהם. כן, הרי זה אחת הבעיות הקשות בעידן הזה של, בעידן המידע, מה שקוראים היום, או הדיס-מידע, שבעצם האלגוריתמים, כן, של פייסבוק וגוגל וכל החברה האלה, האלגוריתמים מסננים את המידע שמגיע אלינו לפי התפיסות שלנו ומה שאנחנו רוצים, אוהבים, מסכימים וכדומה. ואז מה שקורה, שמי שאיש ימין בטוח שכל העובדות לטובתו וכל האחרים הם פשוט חיים בסרט. ומי שהיא שמאל, כמובן אותו דבר בדיוק, זה מה שהארץ עשה עוד לפני האינטרנט. ואז מה שקורה בעצם זה שכל אחד חי בתוך בועה שבנויה לפי מידותיו. זאת אומרת, אם הוא חושב באופן מסוים, יסננו את כל המידע ואת הטיעונים ואת כל מה שצריך, בהתאם למה שהוא חושב, וזה רק הולך ומחזק, זה פידבק חיובי, כן? הולך ומחזק עוד יותר ועוד יותר את זה שאני צודק, ויוצר פה בועות חברתיות בציבור, בועות של עמדות כאלה שכל הזמן מתדלקות את עצמן. ואז כולם בטוחים לגמרי שהם צודקים ושכל האחרים חיים בסרט, ולכאורה העובדות תומכות במה שהם אומרים, כי כל העובדות שהם מגלים בגוגל, זה בעצם עובדות שמתאימות למה שהם חושבים. כי גוגל כמובן עושה את הסינון. ואז הדבר הזה בעצם כמובן מביא לכיתובים וכולי, אבל אז הכיתובים זה השלכות. אני מדבר, הוא מביא לתמונת עולם לא נכונה, אצל כולנו. זאת אומרת, האלגוריתם בעצם יוצר אצל כל אחד מאיתנו תמונת עולם לא נכונה, וזה טענה ש... אני חושב שמאוד רובנו מודעים לה, אבל אני לא בטוח עד כמה אנחנו באמת מודעים לה ביומיום. מודעים לה באיך שאנחנו צורכים את המידע שמגיע אלינו. אנחנו, המידע הזה מסונן גם על ידינו, אבל לא רק על ידינו, באופן שהוא מאוד מאוד מגמתי. וכל דבר מתפרש, כן, כמו עם השואה, מה מוכיחה השואה, אותו דבר. ואת כל אירוע מוכיח בדיוק את מה שחשבתי. זה נכון, אנחנו רואים את זה בחדשות כל יום, לא צריך להגיע רחוק. כל מה שקורה מוכיח שאני תמיד צדקתי. כשאני פירושו ימין, שמאל, מרכז, לא יודע מה, קומוניזם, קפיטליזם, מה שלא יקרה, זה לא משנה, כל מה שקורה מוכיח את מה שאני חשבתי. זה העיקרון, ואגב, בכל מה שקורה באמת כנראה, ישנם צדדים כאלה וצדדים כאלה, כל השאלה זה איזה צדדים אתה מסנן, ולאיזה צדדים אתה שם לב. והסינון הזה של המידע, הוא סינון שהוא מאוד מסוכן, כי הוא מחזק את הביטחון שיש לך במה שאתה חושב, עכשיו כבר גם כל העובדות לטובתך. כן, אז נחזור לדייוויד יום, אבי הרשתות החברתיות. דייוויד יום בעצם מסנן את כל המידע, שמגיע אלינו, כי הוא לא מוכן לקבל מידע על אירועים על טבעיים, ואז הוא אומר, טוב, נו, אז הנה, עמדתי שאין דבר כזה אירועים על טבעיים, רק מתחזקת, עובדה, אני לא מקבל שום דיווח אחר. גוגל סינן לו כבר את כל המידעים האחרים, וזהו, הכל בסדר. אז הגישה הזאת של הנחת המבוקש, ושדברים לא עומדים למבחן הפרחה, היא גישה מאוד בעייתית. עכשיו, לא כל טענה עומדת למבחן הפרחה, דיברנו על זה שהטענה על קיומו של אלוקים גם לא עומדת למבחן הפרחה. זה שטענה לא עומדת למבחן הפרחה, זה לא פוסל אותה. אבל זה כן צריך לעורר חשד. כאשר אתה מספר לי שמעולם לא שמענו על דיווח של אירוע שחורג מחוקי הטבע, זה בובה מייסס. בגלל שגם כשהנה הגיע אליך דיווח כזה ואתה דוחה אותו כי מעולם לא שמענו. אני מניח שגם דיווחים אחרים שהיו מגיעים אליך היית דוחה באותה צורה. אז אל תגיד לי, מעולם לא שמענו. מעולם לא הסכמנו לשמוע. לא מעולם לא שמענו. יש פה משהו שהוא טענה שהיא מאוד בעייתית, היא חסינה מפני הפרחה. אי אפשר לתקוף אותה. וטענה שאי אפשר לתקוף אותה היא טענה חשודה. מכל הצדדים אגב. גם הטענה של האמונה, אם באמת בן אדם מציג טענה באופן שלא ניתן לתקוף אותו, על כל דבר יש לו פלפולים, למה בכל זאת הוא צודק, אז אין טעם לדיון. זאת אומרת, אז הטענות לא שוות כלום, וגם טענות הנגד לא שוות כלום. כן, זה כמו, מי שהזכרתי את הספרות האפולוגטיקה הקומוניסטית, ששם, כן, היה לי פעם ספר לנין והפיזיקה המודרנית, שזה בהוצאת פועלים במאבק, בשנות ה-50 או ה-40, אפילו לפני קום המדינה, ספריית הפועלים היה לה אגף... של קומוניסטי כזה, וספריית הפועלים במאבק הופיעו שם ספרי מופת מספרות העולם, בין היתר ספרי המופת האלה זה היה של אחד, או מילניצקי נדמה לי, אבל לא זוכר כבר מה, זה חוברת כזאת שפשוט לא יכולתי להניח אותה מהיד, זה היה מרתק העניין הזה, שהוא הוכיח איך לנין תמיד צדק, ואיך הוא חזה את כל הפיזיקה המודרנית, וכל מה שהוא לא חזה הוא פשוט לא נכון, זה קונספירציה של אנטי קונטר אבולוציונרים. אז ולכן הכל התאים לתיאוריה והכל, ויש פלפולים והסברים למה הכל מתאים, כן, תלכו להרמור, לתורה, לישיבות הקו, זה הכל אותו דבר, זאת אומרת, כל אלה שיש להם תיאוריות גלובליות שתמיד תמיד מסתדרות עם הכל, ואם הן לא מסתדרות, אז זו דרכה של גאולה, שככה לפעמים עולה, לפעמים יורדת, כן, בבקעת הארבל שם וכו', יש לנו גם תירוצים מוכנים לזה. אז הגישה הדוגמטית הזאת היא גישה מאוד בעייתית, צריך להיזהר מדוגמטיות, והדוגמטיות קיימת הן אצל המאמינים והן אצל האתאיסטים, והדוגמטיות הזאת מחסנת אותך או מסרסת את האפשרות לנהל דיון. ואני חושב שבמידה רבה יום וכל אלה שססים ושמחים מהטיעון המוחץ של יום, הם בסך הכל אנשים שחיים בסרט. אנשים שחיים בתוך בועה שהם בנו לעצמם, והם נורא שמחים כי כל העובדות שחודרות לתוך הבועה מאשרות את מה שהם חשבו מאז ומעולם. כמו שאומרים, כן, הרי תמיד הביקורת היא על אנסלם או על כל אלה שמביאים טיעונים לקיומו של אלוקים, שאף אחד מהם לא התחיל להאמין בעקבות הטיעונים. הם תמיד היו מאמינים ואז מצאו את הטיעונים. משום מה אנשים לא שמים לב שגם אצל האתאיסטים זה כך. את כל הטיעונים שמעלים נגד האמונה, זה לא מה שגרם להם, או לא להם, לרובם, לנטוש את האמונה. הם אף פעם לא האמינו. אחרי שהם לא האמינו, הם גם מצאו טיעונים למה הם לא מאמינים. במילים אחרות, כל אחד כן רואה לא את נגעי עצמו, אלא את נגעי האחרים. אבל המחלות האלה קיימות בכל הצדדים של המשחק, ולכן הלקח הוא לא שהאתאיסטים טיפשים ולא שהמאמינים טיפשים. הלקח הוא שאנחנו אמורים להשתדל להיות חכמים. ולא אכפת לי כרגע אם אני אתאיסט או, 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 או מאמין, אבל צריך לראות את התמונה באופן מאוזן, ולא לסנן מידע בהתאם למה שאני חושב מראש. כן לסנן אותו, אבל לסנן אותו במידתיות סבירה. כי מה שצברתי, מה שאני חושב עכשיו, זה באמת מיטב שיקול הדעת שלי. אז בהחלט סביר לבחון לאור שיקול הדעת הזה מידעים שמגיעים אליי. אבל צריך להיזהר עם סינון דוגמטי מדי שלא מאפשר לי לערער על מה שאני חושב. זה גישה מסוכנת והיא קיימת בשני הצדדים של הוויכוח.
אז אם באמת הקדוש ברוך הוא רצה להתגבר על הטיעונים האלה של יום או על גוגל,
הוא אמר שהוא רצה.
היה חשוב. אני אומר, אם הוא רצה ולכן הוא התגלה, בכל פעם הוא התגלה, הוא רצה לנכון להתגלות כדי או להוכיח את האמונה
שקוריאה לו. הוא התגלה כדי להעביר לנו את המצוות שהוא רוצה מאיתנו, לא כדי להתגבר על יום.
בסדר, אז אוקיי, אבל הוא ידע שיהיה טיעון של יום ודומיו, וגוגל ודומיו, אז למה הוא לא... למה הוא לא הציף אותנו בהתגלויות? למה הוא עשה את זה חד פעמים? איך בסוף? להציף אותנו שלא נוכל בסוף, בסוף זה יכריע.
אין לי מושג למה הוא לא עשה את זה, לא יודע, זה צריך לשאול אותו. השאלה אבל אם ההתגלות האחת הזאת שהוא כן עשה, יש לי מספיק עוצמה כדי לדחות אותה ולהגיד שהיא לא קרתה, או לא. זה כמו הטיעון של השען, של פיילי, הזכרתי פעם, יש לי כל מיני קושיות, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באמצעות אבולוציה? כן, זאת אומרת, הרי בסך הכל יש בדרך המון שבבים נפלו, המון יצורים נכחדו בדרך, שיברא ישר את התוצר הסופי. למה צריך את כל הדרך מלאת הייסורים הזאת וההישרדות, המאבקי ההישרדות הקשה? אז אמרתי, דיברנו על זה כשדיברנו על ההוכחה פיזיקו-תיאולוגית, אז אמרתי, בוא נחזור לטיעון של פיילי, אתה מוצא שעון על חוף הים, סתם, ברחוב, לא משנה, מוטל שמה, ואתה יש לך שתי אפשרויות, או שהוא נוצר במקרה, או שמישהו יצר אותו, איזשהו שען. אומר פיילי, הרי שעון הוא דבר מורכב להפליא. לכן ברור שהוא לא נוצר מעצמו, גם לא בתהליך ארוך שנים, אלא מישהו יצר אותו. אותו דבר העולם. עכשיו, בא מישהו ואומר, אתה יודע, השעון הזה מפגר בשעתיים. איזה מין שען מטומטם זה? אם הוא כבר מייצר שעון, שייצר שעון שעובד. למה לייצר שעון שמפגר בשעתיים? השאלה, טענה נהדרת, לא יודע, הראש של השען הזה לא ברור לי. האם זה אומר שאין שען? לא. אם השעון הזה הוא מורכב, אז עדיין נכון שלא נוצר לבד, אלא היה שען שיצר אותו. זה שאני לא מבין איך הראש של השען הזה עובד, זה משהו אחר, אבל השאלה אם יש או אין שען, נקבעת לפי השאלה האם הדבר הזה הוא מספיק מורכב, או העדות לקיומו של שען היא מספיק מוצקה. אם כן, אז יש שען. וזה שיש לי קושיות על השען, זה רק אומר שהראש שלו בנוי אחרת משלי, אולי הוא טעה, אולי אני טועה, אולי אני לא מבין, לא משנה כרגע. אבל זה לא אומר שום דבר על קיומו של השען. עכשיו, זה שאני לא מבין למה הקדוש ברוך הוא לא דואג לטפל בטיעונים של יום, ומציף אותנו בהתגלויות, למרות שאני לא יודע, גם אם מציף אותנו בהתגלויות, יכול להיות שיום לא יקבל את אף אחד מהן, אבל אני חושב שכן, זה קושיה עליו, אז אני לא מבין איך הראש שלו עובד. אבל עדיין הטיעון לטובת ההתגלות, אם הוא משכנע, אז הוא משכנע. זה שיש לי קושיה על איך הראש שלו עובד, זה קושיה שצריך להשאיר אותה בצד בדיון הזה. כן, זה שני מישורי דיון בלתי תלויים.
אז לגבי הטיעון של פשע, מה שהרב אמר עכשיו, הקושייה היא קשה, הרי אנחנו לא רק מאמינים באלוקים, אנחנו מאמינים באלוקים כתכלית הטוב, ולברוא עולם עם מאבקי מלחמות קיום כאלה, עם סבל בלתי נתפס, לאורך מיליארדי שנים, קושייה קשה ביותר.
אז קודם כל יכול להיות שהוא לא תכלית הטוב, ב' יכול להיות שאתה לא מבין והוא בכל זאת תכלית הטוב, ועדיין, כמו שאני אומר, כל הקושיות האלה הן קושיות טובות, אבל עדיין אני צריך לשאול, אני חושב שיש להם תשובות אגב, והם כתבתי אותם, אבל אני חושב שעדיין את הטיעונים צריך לבדוק לגופם. הקושיות באות אחר כך, אז אני לא מבין את הראש של השען. אבל השאלה אם הטיעונים על קיומו של השען הם טיעונים טובים, עולם מורכב יכול להיווצר במקרה, אני חושב שלא. אז לכן ברור שיש מי שבנה אותו. עכשיו, האם המישהו שבנה אותו הוא טוב לב או לא טוב לב, האם הראש שלו בנוי כך או בנוי אחרת, לא יודע, יכול שאני לא מבין. אז זה לא פותר את את הטיעונים, או זה לא מבטל את הטיעונים שמראים את קיומו. זה שני דברים שונים. לגבי האמונות שלנו, לגבי מה הוא ומי הוא, בסדר, זה צריך לדון. יכול להיות שהאמונות שלנו לא מדויקות. זה לא, אולי כן, אולי לא, אבל זה טיעון נוסף. אני רוצה רק עוד להעיר עוד הערה מעניינת אחת, זה כמעט אנקדוטה. דיוויד יום, הזכרתי באחת באחד השיחות על הראיות הקודמות, דיוויד יום, אחת הבעיות הקשות שהוא העלה, הייתה בעיית האינדוקציה. והוא בעצם טען, הוא הראשון שניסח אותה ושם אותה ככה על השולחן בצורה ברורה. נכון שהרגישו בה גם לפניו, אבל... הוא אמר, זה שראיתי התנהלות מסוימת במקרים מסוימים, זה עוד לא אומר שזהו החוק הכללי. זאת אומרת, השאלה האם המקרים האלה הם מדגם מייצג, ואז מה שקרה בהם כנראה קורה בכל המקרים, בכל הסיטואציות האלה, או שזה מדגם לא מייצג, אתה לא יכול לדעת, וכיוון שכך, אתה לא יכול להסיק מסקנה כללית מתוך סט מסוים של מקרים שבהם צפית, כן? זאת בעיית האינדוקציה. על מה אתה מבסס את ההכללה שלך? ההכללה שלך מבוססת על כמה תצפיות, אבל התצפיות הן במקרים מסוימים, וההכללה מעבירה את זה להיות חוק שעוסק בכל המקרים, בכל המקרים מהטיפוס הרלוונטי. אז איך אתה יכול להצדיק דבר כזה? זאת בעיית האינדוקציה. דיוויד יום באמת אמר שסיבתיות, אינדוקציה וכל הבעיות שהוא העלה שם, הוא בעצם הציע להם פתרון על ידי צמצום הטענות שבהן אנחנו מאמינים. זאת אומרת, הוא באמת, נגיד בשפה מודרנית יותר, אני אנסח את זה, חוקי הטבע אי אפשר להגיד שהם נכונים. אפשר להגיד שזו הצורה המתבקשת מבחינתנו לפרש את המקרים שבהם צפינו. זה הכל. וכל עוד זה לא הופרך, נגיד, על פי פופר. כל עוד זה לא הופרך, אני ממשיך להשתמש בזה, אבל אי אפשר להגיד שחוקי הטבע הם טענה על העולם, כי לטענה הזאת אין שום הצדקה. אותו דבר עם הסיבתיות, אז דיוויד יום אומר, הסיבתיות, כל מה שאתה רואה בעיניים זה שהסיבה קודמת למסובב, ותמיד המסובב בא אחרי הסיבה. אוקיי? אבל אין לך דרך לראות בעיניים שהמסובב חולל את הסיבה, גרם לסיבה. את היחס הזה ביניהם לא ראית. אז אומר דיוויד יום, בסדר, אז כנראה שבאמת מושג הגרימה זה אשליה שלנו. זה רק צורת חשיבה שלנו. מה שיש בעולם זאת זיקה, קורלציה, כן? או קדימה זמנית של הסיבה למסובב, וקורלציה ביניהם. זהו. אז דיוויד יום בסופו של דבר, בגלל הקושיות שלו, הפך להיות ספקן, דיברנו על זה, הפך להיות ספקן, כי כל מה שלא יוצא מתצפית ישירה, הוא כאמפיריציסט לא יכול לקבל כטענה על העולם. אז הוא ימשיך להשתמש בסיבתיות ובאינדוקציה ובהכללות וכל דברים כאלה, אבל הוא ישתמש בזה באופן שהוא בסך הכל מתודולוגי. הוא לא טוען שזה באמת מה שקורה בעולם, אלא ככה חשיבה שלנו בנויה, ולכן אנחנו נמשיך לחשוב כך עד שזה יופרח. עכשיו, שימו לב מה קורה בטיעון שלו פה נגד הטיעון העד, כן? נגד הניסים. אז שמה פתאום בעיית האינדוקציה הופכת להיות המכשיר הטוב ביותר לומר לי מה קורה בעולם. נגד התפיסת האינדוקציה שהוא דיבר עליה בהקשר הקודם. כי פתאום הוא אומר, תראה, כיוון שעד עכשיו לא ראינו אירועים שחורגים מחוקי הטבע, או ראינו שחוקי הטבע הם כאלה וכאלה, אז לכן ברור שזאת המציאות, וכל אירוע אחר שקרה אחרת, הוא כנראה לא קרה. זה כנראה לא נכון. פתאום יש אמון מופלא בתוצאותיה של האינדוקציה, של ההכללה. הרי עד עכשיו הסברת לי דיוויד יום, שהאינדוקציה זה מה שאנחנו מביאים איתנו מהבית, להכללה אין באמת תוקף. אנחנו רגילים לחשוב כך, וזה בסדר, כל עוד זה לא הופרך, בוא נשתמש בזה. ועכשיו תראו מה קורה. ותחשב, זה כן מופרך, והוא עדיין ממשיך להשתמש בזה, להפך, הוא דוחה את ההפרחה. ואת מגיע אליו בעצם עדות או ממצא, שאומר לך, החוקי הטבע שבהם האמנת הם לא נכונים, או שהם לא תמיד מתקיימים, לא משנה כרגע, אז אתה אומר, זה לא יכול להיות, לכן ברור שהדיווח הזה לא נכון. לא הבנתי, אתה עצמך לימדת אותנו, שהאינדוקציה זה רק כלי מתודולוגי, אתה לא יכול לקחת את התוצאה של ההכללה, ולהתייחס אליה כטענה על העולם. זה בסך הכל האופן שבו נוח לנו לחשוב, זה הכל. אבל אם מתברר שהוא לא מתאים, אז בסדר, נמצא, כן, כמו גרושו מרקס, כן, יש לי המון עקרונות, ואם העקרונות האלה לא מוצאים חן ביניהם, יש לי גם אחרים. זאת אומרת, אני יכול להחליף את הטענה הזאת, אם יש ממצאים שסותרים אותה, אבל פה פתאום הוא מתבצר באיזושהי תפיסה דוגמטית של האינדוקציה, והוא אביא בעת האינדוקציה. כך שזה ממש, זאת כבר מגמתיות ממש מדהימה. זאת אומרת שמצד אחד, זה לא רק שהוא מתייחס להכללות שלו באופן שלא ניתן להפרחה, שכל טיעון שמנסה להפריך את ההכללה הוא פשוט דוחה אותו, הוא לא מקבל אותו. ואז כמובן הוא תמיד נשאר צודק. אלא שהוא אבי השיטה שאוסרת עלינו לעשות את זה. הוא לא סתם בן אדם. הוא האיש שאמר לנו, תשמעו, ההכללות שלכם מפוקפקות מאוד. מה שאתם ראיתם בעבר, זה לא אומר בשום צורה שזה חוק כללי, שזה יקרה תמיד. אנחנו רגילים לחשוב כך וזה בסדר, כך אנחנו בנויים. אבל אל תהיו פזיזים ואל תאמרו שזה באמת מתאר את מה שקורה בעולם. אלא זה רק האופן שבו בינתיים אנחנו מסדרים לעצמנו את העובדות. עכשיו פתאום יש איזו תפיסה שרק ככה העולם מתנהל וכל דיווח אחר צריך לזרוק אותו, צריך לדחות אותו. זה כבר ממש נדמה לי מצביע על איזושהי מגמתיות מאוד בעייתית. זאת אומרת, זה לא רק שהוא מתבצר בתיאוריה שלא ניתנת להפרחה, אלא הוא אבי השיטה שעומדת על החשיבות של ההפרחות, על המשמעות של ההפרחות, על זה שאסור להתבצר כנגד הפרחות. אז יש פה באמת, בקיצור, הטענה הזאת שנגד נגד טיעון העד, בעיניי, למרות שאנשים כל כך מתלהבים ממנה, היא טענה מאוד, מאוד בעייתית. יש, אולי אני אגיד עוד משפט אחד שקשור לנקודה הזאת. אנחנו באמת רואים שבדרך כלל העולם מתנהל על פי חוקי הטבע. עכשיו אני עוזב את יום, אני מדבר עכשיו על עצמי, לא על יום. אני לא חושב שהאינדוקציה היא כלי מפוקפק. אני חושב שההכללות שלנו הן כלי טוב. לא מושלם, לא תמיד נכון, צריך לבדוק אותו, כבדהו וחשדהו, אבל זה לא יריעה באפלה כמו שהציג איזה יום או כמו שפופר המשיך את זה. זה כלי עבודה. זאת אומרת, זה משהו, זה כלי שבאמצעותו אנחנו יכולים לומר או לומר דברים על העולם. עכשיו, האם אני, לא, שאני לא דיוויד יום, אני מאמין להכללות שלי, אז אולי מבחינתי הטיעון של יום כן יכול להיות יותר חזק. יום עצמו, אז זה סתירה פנימית במשנתו, אבל אני, הרי אני מעניין אותי מה המסקנות שלי, לא מה המסקנות של יום. אבל בסופו של דבר, באמת אירוע שהוא נגד חוקי הטבע, הוא אירוע לא סביר. אז למה שאני אקבל את העדות על זה שהוא קרה? סך הכל אני מאמין להכללות שלי שהעולם מתנהל על פי, על פי חוקי הטבע. כאן יש שתי נקודות חשובות. נקודה אחת זה שיש, כאשר אני, בעצם מה שאומרים לי זה ללכת אחרי הניסיון שלי, אם ראית הרבה מקרים שהם כאלה, אז כנראה שכל המקרים הם כאלה. עכשיו זה, חצי משל אני אומר, יש סיפור על רבי יונתן אייבשיץ, שבא אליו הכומר, כן, כל הסיפורים הטובים זה רבי יונתן אייבשיץ, בא אליו הכומר ואומר לו, למה אתם היהודים לא מאמצים את הנצרות? הרי אנחנו הרוב, ובתורה כתוב, אחרי רבים לעתות. אז אומר לו רבי יונתן אייבשיץ, אני הולך אחר הרוב במקום שאני מסופק, אבל אם אני יודע מה יהיה האמת, לא מעניין אותי מה אומר הרוב, אז הרוב טועה. עכשיו שוב פעם, יש פה איזושהי אמירה, אתם רואים את הקשר אלינו. זאת אומרת, יש פה איזשהו טיעון נגד העמדה שלך, הרוב הרי חושב אחרת, ואתה אומר, כן, אבל אני בטוח שאני צודק, אז אני לא מקבל טיעוני נגד. קצת דומה למה שתיארתי קודם. אבל זה לא ככה, כי תחשבו למשל, יש, ההלכה אומרת שאם אני מוצא חתיכת בשר זרוקה ברחוב, אז הדין שלה נקבע לפי רוב החנויות בסביבה, נגיד שזה בא מאותה עיר, דלתות העיר נעולות, אין חתיכות בשר שבאות מבחוץ, אז אני בודק את החנויות בעיר, אם רוב החנויות קשרות, אז מעיקר הדין מותר לי לאכול את החתיכה הזאת, אם רוב החנויות טרפות, אז אסור לי. יש דין בשר מתעלם מן, שנתעלם מן העין, זה להלכה, אבל מבחינת מעיקר הדין, זה הולך על פי הרוב. עכשיו, מה קורה אם רוב החנויות בעיר הן טרפה, אבל בחתיכת הבשר שמצאתי ברחוב, יש פלומבה של כשרות מעודרת. האם אני עדיין אלך אחר הרוב? רוב החנויות הן טרפה, ואני אומר, החתיכה הזאת היא טרפה. ברור שלא. למה לא? כי באמת רמיות הנאי בשיט זה לא בדיחה. זה הכלל ההלכתי. הכלל ההלכתי אומר שאני הולך אחר הרוב במקום שבו אני מסופק. שתי האפשרויות קיימות. אני הולך אחר הרוב כי זה יותר סביר מאשר האפשרות השנייה. אבל במקום שבו ברור לי איזה משתי האפשרויות נכונות, אז מה אכפת לי שהרוב נגדי? אני יודע מהי האמת, הרוב הוא כלי להכרעה במצבי ספק. אם אני לא במצב של ספק, אין שום משמעות לשאלה של הליכה אחר הרוב. עכשיו כמובן, אם הרוב אומר אחרת, אז יכול להיות שיבוא מישהו ויגיד, תשקול עוד פעם את עמדתך. האם אתה חושב, אתה עדיין חושב שהאמת היא כזאת או לא? יכול להיות שיש משקל לזה שהרוב חושב אחרת, אבל אם אני שקלתי עוד פעם את עמדתי, והגעתי למסקנה שברור לי שחתיכה עם פלומבה של כשרות מעודרת היא כנראה כשרה, אז זה שיש רוב נגדי, אז מה? אז יש רוב, שרוב החנויות הן טרפות, אבל החתיכה הזאת באה מהחנות הקשרה, לא מהחנות הטרפה. כן, זה מזכיר לי, רב שמעון שקופ מסביר, יש הרי הכלל בגמרה, זה סתם אסוציאציות הלכתיות, אבל זה בדיוק צורת החשיבה הזאת. יש מחלוקת רב ושמואל, האם הולכים בממון אחר הרוב. ולהלכה אנחנו פוסקים שלא הולכים בממון אחר הרוב. עכשיו, מה זה אומר? למשל, מה המקרה שבו מדובר בגמרא? אחד המקרים שזה מדובר, זה מישהו, ראובן בחר שור לשמעון. שמעון לקח את השור לחרישה, והבחור התפגר לו במקום. הוא תובע את ראובן, הוא אומר, אתה מכרת לי שור קקמייקה, אי אפשר לחרוש איתו. אז אומר לו ראובן, אני מכרתי לך שור לשחיטה, לא לחרישה. לשחיטה תשחט אותו, הוא לא צריך להחזיק מעמד במאמצים. לא לשם כך קנית אותו. מה פתאום? אני קניתי לחרישה, לא לשחיטה. מגיעים לבית דין, עכשיו מתברר שרוב השברים נמכרים לחרישה. זה היה המצב בשוק, רוב השברים נמכרים לחרישה ולא לשחיטה. אז לכאורה, צריך ללכת אחר הרוב, ומי שאומר שזה נמכר לחרישה, כן, הקונה במקרה הזה, הוא צודק. עכשיו, הטענה של הגמרא להלכה, זה מחלוקת רב ושמואל, להלכה לא הולכים בממון אחר הרוב. עכשיו יש מקומות אחרים ולכן ההנחה היא שהרוב, שהטענה שהשור נמכר לשחיטה היא טענה שמחזיקה מים. זאת אומרת אפשר לסמוך עליה למרות שרוב השברים נמכרים לחרישה. עכשיו יש מקומות אחרים בגמרא שבהם רואים שכן הולכים ממון אחר הרוב. למשל בבית דין, בדיני ממונות הולכים אחרי רוב הדיינים. אז תוספות בסנהדרין בהתחלה ותוספות בבקמה ודווקא בב ועוד כמה וכמה ראשונים שואלים איך זה מסתדר. אז רב שמעון שקופ מציע את ההסבר הבא. הוא אומר, באופן עקרוני הולכים בממון אחר הרוב. רוב זה ראיה טובה, למה שלא נלך בממון אחר הרוב? אבל הרוב הזה בשור שנמכר לחרישה או לשחיטה הוא רוב מיוחד. למה הוא רוב מיוחד? כי זה רוב שתלוי בהחלטות של בני אדם, זה לא אירוע סטטיסטי. בני אדם מחליטים מה הם רוצים, שור לחרישה או שור לשחיטה. זה לא רק שאני מטיל מטבע ואני מחליט. כל אחד, הצרכים שלו. אחד צריך לשחיטה, אז הוא קונה לשחיטה. מי שצריך לחרישה, קונה לחרישה. תכלס, כשאתה סופר סך הכל, אז בדרך כלל רוב השברים נמכרים לחרישה. אבל לא שאני מטיל פה קובייה כשאני קונה שור ואני מחליט אם אני קונה אותו לשחיטה או לחרישה. עכשיו, בא בן אדם ואומר לי, תראה, אני מכרתי את השור הזה לשחיטה. נכון, רוב האנשים מוכרים לחרישה, אתה צודק, אבל אני שייך למיעוט. הרי כל בן אדם מחליט למה הוא רוצה לקנות או למכור שור. אז הוא אומר, מה אתם, נגיד, יטענו כנגדי, לא יכול להיות שאתה בגובה 1.95 מטר, כי רוב העולם הוא עד גובה 1.80 מטר. בסדר? אז לא יכול להיות שאתה בגובה, מה לעשות? אני שייך למיעוט ואני 1.95 מטר. זה שיש רוב נגדי, אז מה? אם העובדה היא כזאת, אז יש רוב נגדי. אז פה, במקום שבו אני לא יודע, נגיד, מגרילים גובה, באופן מקרי. ועכשיו השאלה היא, האם סביר שיצא לי גובה 1.95 מטר? התשובה היא לא. כי רוב האנשים, רוב התוצאות יהיו סביב המטר 80, אוקיי? אז אם אני אטען שיצא לי באופן מקרי גובה של מטר 95, אז אנחנו, אז באמת אולי זו טענה פחות סבירה מאשר הטענה שיצא לי מטר 80, כי יש יותר אנשים שהם מטר 80. אבל זה הכל אם בוחרים אותי באופן מקרי. אבל אם אני שייך למיעוט הגבוה, כולם מסכימים שיש מיעוט גבוה. אני שייך למיעוט ההוא, מה אתה רוצה? אז מה אכפת לי אם רוב האנשים הם לא כאלה? אז כשבן אדם בוחר האם למכור או לקנות שור לשחיטה או לחרישה, זאת החלטה שלו, הוא יכול להחליט, שתי החלטות סבירות, גם זה קורה וגם זה קורה. נכון שהשור לחרישה קורה יותר, אז בגלל זה בן אדם שאומר, אני בחרתי לקנות או למכור שור לשחיטה, אנחנו לא מקבלים את הטענה שלו.
לא, זה לא דומה.
זה אומר שאף בן אדם לא, כן, אני חוזר ליום, זה אומר שאף בן אדם לא קונה שור לשחיטה, כי כל אחד שיגיד שהוא קנה שור לשחיטה, הוא לא נאמן, כי רוב השברים הם לחרישה, והנה הראיה שתמיד קונים שברים רק לחרישה ולא לשחיטה, כי כל אחד שיגיד שהוא קנה לשחיטה, פשוט לא נאמין לו.
אבל זה לא דומה, כי פה אם הרי אני מוכר משהו נדיר, אז מן הראוי שאני אגיד לקונה, תשמע, דע לך שזה פייגר.
זה שאלה אחרת, אני לא נכנס כרגע לפרטי הסוגיה, יש שם שאלה האם באמת היה צריך להודיע או לא צריך להודיע, המפרשים דנים בזה. האם הדמים מודיעים, יש הבדל גם במחיר של שור לשחיטה ולחרישה, אולי דרך זה אפשר לראות, לא נכנס לזה כרגע, כי אני מביא רק את הדוגמה כדי להבהיר את הרעיון. מה שאני אומר בעצם, זה שהטיעונים הסטטיסטיים הם טיעונים טובים במקום שבו אפריורית שתי האפשרויות שקולות. אבל אם יש לי טיעונים טובים לטובת אחת מן האפשרויות, אז זה שהאפשרות השנייה יותר סבירה סטטיסטית, זה לא אמור לשנות את העמדה שלי בשום צורה. אם הגעתי למסקנה פילוסופית שיש אלוקים, ומילא אין שום מניעה שהוא גם יתגלה, אז העובדה הסטטיסטית שהוא בדרך כלל לא מתגלה, ושחוקי הטבע אוסרים התגלות שלו כביכול, או מה שלא תרצו, היא עובדה נכונה. אבל החתיכה הזאת היא עם פלומבה. זאת אומרת, מה אכפת לי מהסטטיסטיקה שלך? כשהאפשרות הזאת היא נכונה בעיניי, אז הסטטיסטיקה לא רלוונטית. אם אני מגיע טבול הרסה ואני לא יודע שום דבר, יכול להיות שלטיעון הסטטיסטי תהיה משקל או תהיה חשיבות, אבל המידע או ההנחות שאיתן אני מגיע מראש לדיון, הן מאוד חשובות גם אחרי הסטטיסטיקה. יש לנו איזושהי נטייה, וזה נטייה, מחלה מודרנית, אחרי שאנחנו הכלים הסטטיסטיים פותחו, ובאמת נעשה בהם שימוש קצת יותר מושכל ממה שעשו בעבר, אז זה בומרנג. זה הופך את השימוש בסטטיסטיקה למשהו שהוא הרבה יותר בעייתי כלפי מי שלא מיומן, ולפעמים גם מי שכן מיומן.
אני לא הבנתי למה המיעוט, אם זה תלוי בדת בן אדם, יותר חזק אם זה המיעוט שתלוי במשהו אחר.
כי אם, כשאני עושה, נגיד שאני יודע שהקובייה היא קובייה הוגנת, ואני מטיל אותה, ויצא לי 100 פעמים 6, אז משהו פה לא הגיוני, זה מאוד לא סביר שזה קורה, אבל זה בגלל שאני יודע מראש שהקובייה היא קובייה הוגנת. אם אני יודע שהקובייה היא קובייה לא הוגנת, אז אין לי בעיה עם זה, יכול להיות שיש לה נטייה ליפול על 6.
אם אני אומר, אני ידעתי שזה לא היה בהימת טריפה, שאני בדקתי אותו או משהו כזה, אפילו שזה, אני יודע שהיה, אפילו שזה מיעוט, לא הולכים אחרי, אני אומר, אני יודע, אני לא הבנתי.
הטענה שאתה בדקת זה לא אותה טענה, כמו שאתה החלטת, כי זה שאתה בדקת זה כבר נכנס לדיני ראיות, והשאלה אם הבדיקה הזאת מתגברת על הרוב או לא מתגברת על הרוב, כי הרי יש לך גם אינטרס לשקר, אז לכן צריך לבדוק את זה, אבל פה הרי מדברים על ההתנהגות שלי, עכשיו, אל תגידו לי איך אני מתנהג, אני מספר לכם איך אני מתנהג. אתם לא יכולים להגיד לי, אני שייך לרוב, הרי אתם יודעים שיש מיעוט, ואני אומר לך, אני שייך למיעוט, מה אתם רוצים? אני סוחר בבשר, לא בפרות לחרישה. אתם אומרים לי, אין דבר כזה, אנחנו לא נקבל את מה שאתה אומר, אז אין אנשים לשחיטה, הרי כל מי שיגיד שאני לשחיטה לא יקבלו את מה שהוא אומר. בגלל שהרוב אומר לחרישה. יש אנשים שהם מיעוט, והמיעוט שמתנהל באופן כזה, הוא אומר, אני, הרי זו החלטה שלי, אני החלטתי לקנות שור לשחיטה, מה הבעיה בזה? טענה סבירה לחלוטין. אני חושב שזה שונה מהמצב שאומר, אני בדקתי. אני אומר, אני בדקתי, אז אני מביא ראיה לזה שהבהמה היא לא טריפה. אז זה נמדד במישור הראיות, אבל פה כל הדיון הוא לא במישור הראיות, הדיון הוא באמת על מה אני עשיתי. אני אומר לכם, אני אומר לכם מה עשיתי, מה אתם דנים על מה עשיתי? זה לא בדיני ראיות. אני שייך למיעוט. יש מיעוט כזה.
הבנתי, אוקיי.
הרב, אי אפשר להגיד שבענייני דעות, למשל, השקפות ודברים מהסוג הזה, אז להפך, דווקא כשאתה מהמיעוט, זה אומר שאתה יותר חשבת לבד, כשאתה בא מהרוב הרבה פעמים.
אני מתפרס לדלת פתוחה. אני דיברתי על זה לא פעם, שבעיניי, בדרך כלל הרוב טועה עד שיוכח אחרת. בסדר, אבל זה, לא ניכנס לעניין הזה. אני מדבר פה כרגע על העיקרון. מדבר, יום לא מדבר על רוב האנשים, מדבר על רוב המקרים. זאת אומרת, יש לי הרבה מקרים, אני רואה שחוקי הטבע הם כאלה, עכשיו השאלה אם לקבל עדות על מקרה אחר, שלא יתנהל על פי חוקי הטבע. זאת אומרת שבמקומות מהסוג, יש מעבר לטיעון הסטטיסטי, יש לנו עוד איזשהם טיעונים פילוסופיים, יש לנו הנחות אפריוריות, אינטואיציות כאלה ואחרות, וצריך לזכור שצריך לשקלל את כולם. בדיונים האלה הרבה פעמים, בעיקר, אגב, זה בעיקר מחלה של הצד האתאיסטי, שאומרים, רגע, בוא, עזוב, בוא נגיע טבולה רסה, ובוא נראה אם סטטיסטית אתה צודק או אני צודק. לא, אני לא מגיע טבולה רסה. יש לי טיעונים מצוינים לטובת העניין הזה. ולכן אני לא מוכן לה. אם הייתי טבולה רסה, הייתי אתאיסט, נכון? אבל אני לא. כי יש לי עדויות שהקדוש ברוך הוא התגלה, יש לי טיעונים פילוסופיים שהוא קיים, ולכן אני, אז זאת חתיכת בשר עם פלומבה. אל תגיד לי, תתעלם מהפלומבה, הרי רוב החנויות פה הן חנויות טרפות. אני לא מתעלם מהפלומבה, כי יש פלומבה. זאת אומרת, יש איזשהו קסם לטיעונים סטטיסטיים בדור שלנו, שכאילו זה מוחק את כל הדברים האחרים, זה אמונות תפלות. ואנשים שוכחים שהסטטיסטיקה אין לה שום מעמד מצד עצמה. סטטיסטיקה זה כלי להכריע בין אפשרויות שאין לי דרך אחרת להכריע ביניהם. אם יש לי אפשרויות שקולות או אפשרויות שאני לא יודע להכריע ביניהם, הסטטיסטיקה תגיד לי מי מהם עדיפה יותר או סבירה יותר. אבל זה אחרי שהחלטתי שכל האפשרויות האלה הן שוות משקל, או כל האפשרויות האלה אני לא יודע להכריע ביניהם. אם יש לי דרך להכריע ביניהם, למה שנשתמש בסטטיסטיקה? הסטטיסטיקה היא לא הכלי הרלוונטי. למרות שכאילו סטטיסטיקה זה מתמטיקה, מי יכול להתווכח על מתמטיקה? יש ערבוב בין מושגים של סבירות למושגים של הסתברות. זה לא אותו דבר. ההסתברות היא אחד הכלים שעוזרים לנו להכריע לגבי סבירות. אבל יש עוד כלים. חוץ מההסתברות, במקום שבו אין לי, לא יכול לעשות חישוב הסתברותי, אין לי מרחב מאורעות, מרחב מדגם, אז אני לא יכול לעשות חישוב הסתברותי, אז מה, אז אני לא יכול לקבל החלטות מושכלות? אני כן יכול, אני מקבל החלטות באמצעות האינטואיציה שלי, החלטות לפי סבירות, לא לפי הסתברות. יש איזושהי קדושה להסתברות, כי יש שם חישובים, יש נוסחאות, מתמטיקה, אז זה עושה רושם נורא גדול על אנשים, בעיקר כאלה שלא מבינים בזה. ולכן הם גם עושים בזה שימוש מוטעה, אבל הם גם נורא בטוחים שהתוצאה היא נכונה, כי הרי יש סטטיסטיקה. אתם יכולים, אני חושב שלא נתקלתי עד היום כמעט אף פעם בדיווח בחדשות או ביומנים, לא משנה, בטיעונים, בתקשורת. טיעונים שמבוססים על נתונים שלא הייתה בהם שגיאה בפרשנות הנתונים. עוד לא נתקלתי כמעט עד היום במקרה אחד כזה. ויש 10 טיעונים כאלה ביום. הרי ידוע שתמיד כשעושים כך אז קורה כך, כן? זה טיעונים שבכל יום. עכשיו, אין טיעון אחד כזה שמחזיק מים. זה לא יאומן שאתם מסתכלים ביקורתית, ואנשים כאילו מביאים מומחים ומדברים במספרים, כי זה דיבור נורא רציני, אז יש מספרים ונתונים. אל תגיד סתם דברים מלבך הקודח. זאת אומרת, משתמש בנתונים כמותיים, וזה נורא משכנע. אבל זה שטויות, הנתונים הכמותיים, בגלל שהם כמותיים, לוקחים אותנו בשבי. יש לנו איזושהי נטייה להאמין להם יש הם כמותיים, ואנחנו שוכחים לשים לב להקשר, למשמעות של הכמויות ושל החישובים האלה, ולהנחות היסוד או לאפשרויות, לדעתנו הפריורית על האפשרויות. וזה לא פחות חשוב, אולי יותר חשוב מהסטטיסטיקה. הסטטיסטיקה זה הכלי האחרון. אחרי שאין לי דרך, זה כמו התאר של אוקם, כן? התאר של אוקם, בעצם, הרבה פעמים, מופעל לטובת התיאוריה הפשוטה יותר. בואו נבחר את התיאוריה הפשוטה יותר, כי זה התאר של אוקם. אז לכן בעצם לפי ההיגיון הזה, המכניקה של ניוטון יותר נכונה מתורת היחסות של איינשטיין, כי היא יותר פשוטה. למה זה לא נכון? כי מה לעשות? יש ניסויים שמראים שזה לא נכון. התיאוריה של איינשטיין נכונה. רגע, אבל התיאוריה הזאת יותר פשוטה של ניוטון. אז מה? התאר של אוקם הוא תמיד העיקרון האחרון בשרשרת ההכרעה. זאת אומרת, אני בודק את כל הנתונים, כל התיאוריות שלא מסבירות את הנתונים, אני זורק אותם הצידה, נשאר עם התיאוריות שכל אחת מהן מסבירה את כל הנתונים. עכשיו, מביניהם, אם אני צריך להכריע, אני לוקח את הפשוטה ביותר. אבל אני לא אקח את התיאוריה הפשוטה ביותר כשיש נתונים נגדה, רק בגלל שהיא פשוטה. הפשטות היא העיקרון האחרון. אחרי שנשארתי עם כמה תיאוריות שאני לא יודע להכריע ביניהם, אני אבחר את הפשוטה יותר. גם סטטיסטיקה זה כך. סטטיסטיקה היא המכריע האחרון. אחרי שאין לי הכרעה בין כמה אפשרויות, ונשארתי עם כמה אופציות, ואני צריך להכריע ביניהם, אני עושה חישוב סטטיסטי, ואם יש אחת יותר מסתברת, אני אבחר בה. אבל זה לא באמת אומר, זאת אומרת, אני לא אשתמש בסטטיסטיקה כדי להכריע לטובת תיאוריה שיש לי סיבות טובות שלומר שהיא לא נכונה. יש אפילו, אפילו בהלכה, יש הבדל בין, בין ספק של איק באיסורה וספק של לא איק באיסורה. כן, חתיכה משתי חתיכות וחתיכה אחת. יש לי חתיכת בשר אחת, ויש ספק האם היא קשרה או טרפה. 50-50. אז זה ספק מסוג אחד, זה נקרא לא איק באיסורה. ויש לך ספק שני, יש לפני שתי חתיכות בשר. אך אני יודע שאחת קשרה ואחת טרפה, אני רק לא יודע מי מי. גם זה 50-50, כל חתיכה שאני אקח זה 50-50. אבל ההלכה מתייחסת לספק השני כספק חשוב יותר. מביאים עליו אשם תלוי. לספק שלא יקבע איסורה לא מביאים אשם תלוי. למרות שזה 50-50 וזה 50-50. מה ההבדל? ההבדל הוא שבספק של חתיכה אחת זה 50-50 נגטיבי. זה 50-50 כי פשוט אין לי שום מידע, אז לאורה אין מידע שבידיי, או שזה טרף או שזה לא טרף. 50-50. אני לא באמת אומר פוזיטיבית שזה 50-50. אבל שאני לא יודע כלום, אז ההנחה היא שכנראה שתי אפשרויות מבחינתי שוות משקל. אוקיי? אבל אם אני אומר לא, אני יודע את כל המידע, יש פה שתי חתיכות, אחת קשרה ואחת טרפה. כאן כשאני לוקח את אחת מהן, זה באמת 50% שהיא קשרה או טרפה. זה לא ספק שלילי, זה ספק פוזיטיבי. יש לי סיבות להניח ש-50% שחתיכה זאת טרפה וקשרה, אני לא ממציא את הספק. זה לא ספק שנוצר מהיעדר מידע, זה ספק שנוצר ממידע. אז יש פה, כאשר אין לי מידע, אז אני גם כן מיישם סטטיסטיקה, 50-50, אין לי מידע. אבל במקום שיש לי מידע, אז הסטטיסטיקה לא עובדת נגד המידע, היא עובדת במסגרת המידע. אז אם יש לי מידע לא מלא, חתיכה אחת קשרה, חתיכה אחת טרפה, אני עושה חישוב סטטיסטי, אני אומר 50% שזה קשר, 50% שלא. אבל אני לא יכול להגיד, נגיד שיש לי 3 חתיכות, ומהם 2 טרפות ו1 קשרה. עכשיו אני אומר, בעולם יש 50% קשרות, 50% טרפות, או לא בעולם, אלא כיוון שאני לא יודע מה החתיכה הזאת, אז 50-50. היא או שהיא קשרה או שהיא טרפה. זה שימוש עקום בסטטיסטיקה. למה? כי הוא מתעלם ממידע שיש בידי. אם היו לי פה 3 חתיכות ולא הייתי יודע עליהם כלום, כל אחת שהייתי מרים, זה היה נכון להניח לגביה שזה 50-50. זה היה נכון נגטיבי, זאת אומרת, כיוון שאין לי מידע אחר, אני אומר, טוב, אז אני אניח 50-50, זאת ברירת המחדל, אוקיי? אבל אם יש לי מידע, אני אומר, מתוך 3 חתיכות האלה, 2 טרפות ו1 קשרה, אז מה זה רלוונטי להגיד שיכול להיות או קשר או טרף, ולכן זה 50-50. שימוש כזה בסטטיסטיקה זה שימוש שמתעלם משיקולים לא סטטיסטיים, משיקולים האחרים, המקדמיים, האפריוריים. זה שימוש עקום בסטטיסטיקה. אוקיי, אז זאת בעצם הטענה כנגד הביקורת של יום. אני רוצה רק עוד נקודה אחת, אני חייב תשובה, כי התחייבתי גם בשיעור הקודם, אז לא שכחתי. מישהו שאל אותי בשיעור הקודם, ואני רוצה באמת להתייחס לזה כאן. שאל אותי בעצם, כן, אני הרי, לא יודע, כן, מי שמכיר אותי ורואה את באתר גם יודע, שאם מגיעים אליי דיווחים על ניסים, אני בדרך כלל שולל אותם. אני אישית, אני מדבר עכשיו עליי, גישתי שלי, אוקיי? עכשיו, הוא אומר, איך זה מתיישב עם כל הטענות שלך נגד יום? הרי זה בדיוק מה שיום אמר. מגיע לו דיווח שנראה מפוקפק על ניסים, אז הוא שלל אותו. גם אתה בעצם, בא מישהו ואומר, התגלה לי אליהו, רחל אמנו בעזה, התגלתה לחיילים שם, או כל הבולשיט הזה, אז זה הכל שטויות, אתה לא מקבל את זה. למה לא? מה, אתה שולל את זה על הסף? ברור, אתה שולל על הסף, כי אף פעם רחל לא התגלתה. למה? כי כל פעם שיש דיווח שרחל התגלתה, אתה לא מקבל אותו. ממש הכשל שבו אני מאשים את יום, אז בעצם אני עצמי נופל בו, כן? מישהו שאל אותי בשיעור הקודם, איך אתה עצמך תתייחס לדיווח על ניסים, לאור הפלורליזם המרשים שאתה מגלה כאן, כן? זאת אומרת, הרי אני גם נוטה לא לקבל דיווחים כאלה. אז פה באמת, אני חוזר למה שאמרתי עכשיו. אני באמת מסכים עם יום בנקודת המוצא. זאת אומרת, אם אין לי סיבות טובות, אני אניח שהנס לא קרה. ולכן, כל דבר אני בודק לגופו. אם יש לי סיבות טובות, נגיד כמו במעמד הר סיני, אז כנראה שזה קרה, והדיווח בעינו עומד, והסטטיסטיקה גם היא כבודה במקום המונח. אבל אם אין לי סיבות טובות להניח שהנס קרה, אז אני חוזר לסטטיסטיקה, אז צודק יום. עכשיו, אם מגיע אליי מישהו ואומר שהתגלה לי אליהו הנביא, והוא לא נשמע לי הדמות האמינה במיוחד, בסך הכל יש הרבה מאוד כאלה, ובדרך כלל אחרי שמגלים, אחרי שנוברים קצת בעדויות האלה, אז מגלים את הבעיות שיש בהן, אז אפריורי אני לא נותן בזה אמון. אגב, אני לא שולל את זה קטגורית. אם הוא יביא לי ראיות טובות, אז בסדר, אני אקבל את זה. אבל הגישה האפריורית שלי היא שבדרך כלל זה שטויות. בדרך כלל זה הזיות או אמונות תפלות או מה שלא יהיה. אבל זה לא בגלל שאני לא מוכן עקרונית לקבל דיווחים כאלה, אלא בגלל שכשיגיע דיווח כזה, אני ארצה לראות טיעונים שמצדיקים אותו. ואז אני אהיה מוכן לקבל, אבל בלי זה, אז הסטטיסטיקה בינה עומדת. אחד הטיעונים, ועל זה דיברתי בפעם הקודמת, או לפני הקודם, אני כבר לא זוכר, אחד מהם זה באמת אמינותו של מי שמוסר לי את הדיווח. אם הדיווח או שרשרת המסירה לדיווח נשמעת לי אמינה, אז אני אקבל את זה, כמו עם הצהבת, כמו שדיברנו. אז אני אקבל את זה. ואם הבן אדם הזה הוא לא אמין בעיניי, אז אני לא אקבל את זה, וזאת התרשמות. תראו, יש, כשאתם מגיעים לבית משפט, אז בבית משפט, הרי אפשר לטעון את אותו טיעון של יום. מגיע עד ואומר, רובן רצח את שמעון. עכשיו יש לי שתי אפשרויות. או להניח שבאמת רובן רצח את שמעון, העד דובר אמת, ולהרשיע את רובן ברצח. אפשרות שנייה להגיד, רובן לא רצח את שמעון, והעד שקרן. עכשיו, תגידו לי, מה יותר סביר? רצח או שקר? רצח זאת עבירה הרבה יותר חמורה ומרחיקת לכת. הרבה יותר קל לחשוד בבן אדם שמשקר, מאשר לחשוד בבן אדם שהוא רוצח. אז בעצם האלטרנטיבה היותר הגיונית היא להגיד שהעד שקרן, ורובן לא רצח. למה להניח שמישהו רצח? בוא נניח שמישהו שיקר. זאת הנחה סבירה יותר. למה בבית המשפט מקבלים את זה? את העדות על הרצח? פעם לפעמים מנסים להצליב וכולי, אבל עקרונית מקבלים את העדות הזאת, בגלל שהעד עומד לפניהם והוא נשמע להם אמין. מה עם החשבון הסטטיסטי של יום, שרצח פחות סביר משקר? כל לכבוד הסטטיסטיקה, יש לי איזושהי התרשמות בלתי אמצעית מהעד, והעד הזה נשמע לי אמין. ולכן אני מקבל את העדות שלו. כמובן, יש פה עוד משהו, אני, בדרך כלל, ברוב המקרים, בדיוק, ברוב המקרים, יש את המת, כמו שכותב פה, כן, היה רצח, זאת אומרת, עובדתית היה רצח, אז לחשוד שמישהו רצח, זה לא חשד מופרך, כי ודאי שמישהו רצח, כי היה פה רצח. טוב, אפשר להגיד שלא, אולי מישהו מת כדרכו, אולי מישהו נעלם ולא נרצח, ועכשיו בא עד ואומר שהוא נרצח, אפשר לתאר סיטואציות שבו אין גופה, שבהם אין גופה. ועדיין, אם העדות נשמעת לי אמינה, אז כן, אגב, כשמגיע ערעור לבית המשפט העליון, אז הנוהג המקובל, זה לא תמיד ככה, אבל זה הכלל הבסיסי שאיתו הולכים, זה שבית המשפט לא נכנס לבחון מחדש את העדויות, בית המשפט העליון. הוא בודק את השיקולים המשפטיים, אבל ההתרשמות מהעדים, זה הוא משאיר לערכאה הראשונה, הנמוכה יותר. למה? בגלל שהם ראו את העד מול העיניים. ומי שראה את העד מול העיניים, יש לו איזושהי התרשמות בלתי אמצעית, האם העד הזה הוא אמין או לא. כמובן, זה יכול להטעות, אף אחד לא אומר שזה בטוח נכון. ויש לזה איזשהו משקל, ואתה מסתמך על העד הזה, אתה מתרשם האם העד הזה הוא אמין או שהוא לא אמין. בית המשפט שלא פגש אותו, כל מה שהוא יכול לעשות זה חשבונות סטטיסטיים. אז מבחינת בית המשפט העליון, שלא פגש את העד, הוא בעצם היה אמור להגיד, עזוב, יותר סביר שהעד שיקר מאשר שהנאשם רצח. כי הוא לא פגש את העד. אבל בית המשפט בערכאה הראשונה, הנמוכה יותר, הוא פגש את העד. ברגע שהוא פגש את העד, הוא מתרשם שמדובר באדם אמין. ברגע שמתרשם שמדובר באדם אמין, עדיין החשבון הסטטיסטי אומר שיותר סביר שהיה שקר מאשר שהיה רצח. עם כל הכבוד לחשבון הסטטיסטי, אבל יש פה איזשהו שיקול קודם. והשיקול הזה אומר שעם כל הכבוד החשבון הסטטיסטי הוא נשאר בצד. ובית המשפט העליון מכבד גם הוא את ההבחנה הזאת. ולכן הוא לא ייכנס לבחינה של העדויות. כי הוא לא פגש את העד. והוא לא יגיד, אז יותר סביר שהיה שקר מאשר שהיה רצח, ויבטל את פסק הדין של בית המשפט הראשון. לא. בגלל שבית המשפט הראשון פגש את העד. אותו דבר פה, דיברנו על הסיפור עם המידווסט, כן, מה שדיברתי עם אמנון, עם החבר שלי, והבאתי לזה עוד הרבה דוגמאות, שהרבה פעמים אנחנו מוכנים לקבל עדויות גם על דברים שנראים לנו מוזרים מאוד, אם היהדות היא אמינה, אם אנחנו מתרשמים באופן בלתי אמצעי, איש הבן אדם הוא איש אמין, הוא מדבר אמת, הוא לא הוזה הזיות. גם אם היהדות היא יהדות מופרכת, ולכאורה הזיה זה אופציה יותר סבירה מאשר להגיד שהעדות המופרכת הזאת התקיימה באמת. לא, אבל אם אני מאמין לבן אדם, אז אני אקבל את העדות שלו. ולכן השימוש בסטטיסטיקה, השימוש שצריך לעשות בזהירות רבה. יש לנו איזשהו, יש איזשהו קסם למספרים. ברגע שיש מספרים, אז ברור שזה מוכיח הכל וזה צודק, וכל השאר מסביב נמחק. לא, שימוש בסטטיסטיקה נעשה בתוך מסגרת מחשבתית מסוימת. צריך למצות את כל הטיעונים שמסביב, ורק בסוף בסוף, הצעד האחרון, זה החישוב הסטטיסטי. טוב, אז עד כאן סיימנו עם טיעון העד של יום. הערות או שאלות, אז אפשר.
הסיפור, כל אחד חושב מה שהם רוצים.
נכון, אמרתי את זה בהתחלה, אבל כמו שאמרתי, זה לא אומר שזה חסר משקל. כי אם הגעתי למסקנה הפילוסופית שיש אלוקים, אז אני, מבחינתי, זאת המסקנה. עכשיו מגיעה לי עדות על התגלות שהייתה, החשבון הסטטיסטי הזה אני מתעלם ממנו, אבל ההתגלות הזאת יש לה משמעות מבחינתי, היא מגלה לי שאלוהים הוא לא רק פילוסופי, אלא מבחינתי, ויש מצוות וכל מיני דברים מן הסוג הזה. עכשיו נכון שאם לא הייתי חושב שיש אלוקים, גם לא הייתי מקבל את העדות הזאת. אבל אי אפשר להגיד שאני לא פועל בצורה רציונלית, אני פועל לגמרי בצורה רציונלית. כי זה שיש אלוקים, יש טיעונים רציונליים מצוינים לטובת העניין. ממילא אני גם מתעלם מהסטטיסטיקה שקורית אחר כך, וזה גם התעלמות רציונלית.
אני חוזר עוד פעם למולטיברס, האם זה סביר או לא, כל אחד חושב, אחד חושב.
אבל המולטיברס עניתי לך בכמה צורות אחרות, בלי קשר לסבירות. המולטיברס לא פותם את הבעיה.
סיפור, כל אחד הפיזיקאים אומרים.
לא, אבל זה מה שאני אומר, זה לא משנה כלום. כי לגבי השאלה אם יש או אין מולטיברס, כל אחד מחזיק בעמדה שלו. אבל גם אם יש מולטיברס, השאלה אם זה פורך את הראייה פיזיקו-תיאולוגית, אני טוען שלא. אז לכן אני חושב שזה לא קשור. זאת אומרת, אפילו אם תקבל את האופציה הזאת, בגלל שאתה, אין לך בעיה איתה, עדיין לטענתי זה לא פורך את הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. על זה עניתי שם כשדיברנו על הטיעון. גם בספר יש על זה.
אבל אנחנו כל הדרך הארוכה הזאת והמעניינת, אנחנו מסתמכים על הסבירות. הסבירות האישית של כל אחד, אחד מעמיק יותר, חריף יותר, פחות, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מגיעים לשאלה שאין תשובה, ההיגיון החריף שלנו כבר לא מעניין, אני לא מבין את זה. אז מה עשינו? אם אני מרים ידיים בחלק מהדרך הזאת שאני לא מבין, ואז אין לי תשובה וזה לא מפריע לי, אז אני ממשיך עם הסבירות, אז מה הסבירות?
אני אומר עוד פעם, אם הדבר הזה שאותו אני לא מבין, חוזר ומערים קשיים שגורמים לי לפקפק בטיעונים לטובת, נגיד קיומו של אלוקים, אז בהחלט אני לא צריך להתעלם מזה. אבל אם כל מה שהוא מראה לי זה ששען הזה עובד עם ראש אחר מהראש שלי, זה עוד לא אומר שאין שען, כי הטיעונים לטובת השען הם טיעונים טובים.
זה לא רק, אנחנו במשך הזמן, ואפשר, כל אחד יכול לשים פה רשימה של 100 או 1,000 דוגמאות, לכך שההיגיון שלנו, בוא נגיד בלשון הכי עדינה, אנחנו לא מבינים. אבל זה כבר אמרנו לפני חצי שנה. לא, כבר לפני חצי שנה אמרנו. דבר אחד לא מובן, בסדר. דבר אחד לא סביר, בסדר. אבל הצטברות של עשרות, מאות מקרים שהם לא, שאנחנו לא מבינים, בוא נקרא לזה, אז זה לא משפיע על ההסתברות, על הסבירות.
בהחלט משפיע. בהחלט משפיע. ברור. אמרתי את זה ואני חוזר ואומר גם עכשיו. אם יש כמות גדולה מאוד של קשיים במערכת, זה מעלה סימן שאלה לגבי נכונותה, וצריך לבדוק את הטיעונים לטובת נכונותה מחדש. אני מסכים. לכן אני אומר, זה כמו, הבאתי לזה את הדוגמה של תומאס קון. תומאס קון לגבי תיאוריות מדעיות או פרדיגמות מדעיות, אז הוא אומר ככה, הרי פופר אומר שתיאוריה אפשר להפריך, אי אפשר להוכיח. נגיד התיאוריה, כל האהובים הם שחורים. אז אני אומר, הרי אפשר להפריך אותה, תביא עורם אחד שהוא ורוד, הפרחת את התיאוריה. אומר, תומאס קון, זה לא עובד כך. גם אם יביאו 5 עורבים שחורים, התיאוריה לא טיפול. למה? כי אני אניח טוב, פה אולי ראיתי, זה בכלל לא היה עורב, זה היה ציפור דרור. זה טעות בניסוי, פה היה לי איזה בעיה. צריך כמות מינימלית של קשיים, כדי להפיל את הפרדיגמה הקיימת, אם הפרדיגמה הזאת יושבת על טיעונים טובים. ואם היא הוכיחה את עצמה בהרבה מאוד מקרים, אני לא אפיל אותה עם ניסוי אחד שבו היא נכשלה, או שלושה ניסויים שבו היא נכשלה. לכן ברור שיש פה שאלה של מינונים. אם יש הרבה מאוד קשיים, בהחלט צריך לחזור ולבדוק את המערכת מחדש. אבל ברוב...
מאה אלף, כמה דוגמאות
אני צריך? לא יודע, לא יודע, זאת שאלה של הערכה, אני לא יודע לתת קריטריון. אבל אני רק רוצה לומר, שאם אין כמות מספיקה, אז הקשיים האלה, כל מה שהם אומרים, זה שהראש של השען שונה מהראש שלי, אבל זה עדיין לא אומר שאין שען. זה הכל, ובאמת אתה צודק, שהכמויות יכולות פה לשרק תפקיד, כמויות הקשיים, בהחלט.
אבל בסופו של דבר את המסקנה הסבירותית, המוח שלי צריך לתת, כל ברור. אחד צריך לפי ההבנה שלו.
ברור, כל אחד צריך להחליט מה סביר
בין. לכן אני אומר, אם יש רשימה ארוכה של דברים שאנחנו אומרים,
יש רשימה מספיק ארוכה,
לא מבינים את השען, אז זה בעיה.
יש רשימה מספיק ארוכה לטעמך, אז מבחינתך אתה צריך לבדוק את התיאוריה מחדש, כל אחד וטעמו, מה זה נקרא כמות מספיקה של קשיים, אבל בסדר, כל אחד מקבל את ההחלטות שלו. לגמרי, אני לא, אני בהחלט, אני רוצה להדגיש, אני ממש לא בעד הדוגמטיות של יום לכיוון הדתי. זאת אומרת, לא להתייחס לשום טיעון שמעלה קושי על עמדתי, כי הרי אני ודאי צודק. אני לא טוען נגד הדוגמטיות של האתאיסטים כדי להיות דוגמטי מהכיוון הדתי. אמרתי, אני נגד דוגמטיות באופן כללי. אבל מצד שני, מה שהיה חשוב לי להדגיש, זה שזה שאני נגד דוגמטיות, לא אומר שאני נגד טיעונים והנחות יסוד. זה שהחשבון הסטטיסטי אומר משהו, אני לא אתעלם ממה שנראה לי סביר ולא סביר. אני לא חושב שמה שנראה לי סביר הוא בהכרח נכון. אבל מצד שני הוא גם לא נטול משקל. יש איזה משקל, צריך לבדוק.
נכון.
מה אם אני סיני, אני סיני שעברתי את כל התהליך הלוגי פילוסופי והגעתי למסקנה שיש אלוהים שנטע בי מוסר ובחירה חופשית, עכשיו אני מצפה להתגלות כדי לדעת מה אני צריך לעשות, אבל אין לי מסורת של הר סיני. אז מה אני צריך לעשות, להתגייר?
אתה מדבר על גוי.
סיני, כן.
לא, אם הוא יכול להישאר סיני והכל בסדר, מה, ההתגלות לא מחייבת אותו, שיקיים את השם המצוות בני נוח שלו. הוא יכול להתגייר.
לא, אבל גם הוא מגיע למסקנה הלוגית שאם הוא אדם שיש לו בחירה, שיש אלוהים ונתן לו בחירה חופשית, אז הוא, גם הוא כמונו, כמו היהודים, אמור לצפות שתהיה...
הוא מגיע למסקנה הזאת שיתגייר, אבל הוא לא בהכרח צריך להגיע למסקנה הזאת. הוא יכול להגיע למסקנה שאצל רוב העולם הבחירה החופשית ניתנה לו כדי להתנהל באופן מוסרי או שבע מצוות בני נוח, ואצל עם ישראל הבחירה ניתנה גם בשביל המצוות, כמו שאצל הכהנים למשל זה ניתן גם בשביל המצוות היתרות של הכהנים, שזה גם אצל שאר עם ישראל לא קיים. אז גם תפיסה היררכית כזאת יכולה להסביר את המדיניות של אלוקים, הוא לא חייב להתגייר בסוף. זה נכון שיש טיעון דומה של רבי יוחנן וסרמן, ובכל וסרמן שואל על השבע מצוות, לא על ההתגיירות. אם האסקימוסי אין לו מושג על שבע מצוות בני נוח, למה שיחליט שיש שבע מצוות בני נוח? אז הוא אומר, כי הוא צריך להסתכל מסביב, לראות שהעולם הזה כנראה נברא, ושיש אלוקים, אם יש אלוקים הוא כנראה רוצה מאיתנו משהו, ואז לצאת למסע חקר ברחבי העולם, לגלות את היהדות, לשמוע מאיתנו את התגלות בהר סיני, ולהבין שהוא כגוי צריך לקיים שבע מצוות בני נוח, לא להתגייר. וכן שם המצוות בני נוח. וכל זה בעצם נדרש מהאסקימוסי, אם הוא לא עושה את זה, יש תביעה כלפיו. טוב, אני קצת בספק לגבי זה, אבל זה נכון שאם האסקימוסי עבר את כל השרשרת הזאת, אז בהחלט המסקנה היא שהוא יקיים את השם המצוות שלו, לא בהכרח שיתגייר. זה כבר תלוי. אם הוא רוצה להשתייך לליבה הזאת, כן, לאלה שמחויבים בכל המערכת, אז הוא גם יתגייר, שזה בסדר גמור. ואם לא, זה גם בסדר גמור.
לא ייתנו לו.
מה?
לא ייתנו לו.
למה שלא ייתנו לו?
מה, אנחנו יודעים שמוצאים את הנשמה למי שרוצה להתגייר.
לא, לא אמורים להוציא את הנשמה, אמורים רק לוודא שזה רציני. וזה שלוודא שזה רציני, בזמננו בעיניי זה מאוד נכון. ושבזמננו יש סיבות מצוינות להתגייר גם בלי קשר ליהדות ולאלוקים. כן. ולכן בהחלט יש היגיון לבדוק טוב טוב האם הבן אדם מתגייר מהסיבות שצריך להתגייר. או שהוא עושה את זה מסיבות אחרות.
כן.
טוב?
טוב.
שבת
שלום,
להתראות. הרב, אפשר רק לבקש מחשבת ההלכה שוב, אם אפשר עם המיקרופון, עוד פעם ההקלטות יוצאות לא ברורות.
אני לא זוכר, העירו לי על זה, אני לא זוכר אם ביום ראשון האחרון עשיתי עם המיקרופון או שעוד לא, אבל אני עכשיו משתדל להקפיד לא לשכוח. המיקרופון תמיד איתי, אבל אני צריך לחבר אותו.
טוב, בסדר.
הרבה יותר טוב, כן.
טוב.
שבת שלום וחודש טוב.
שבת שלום, חודש טוב.